שבריאות פוגשת שליחות. שיחות עם האנשים שמרכיבים את מכבי. קבוצת הבריאות הטובה בישראל.
טוב, בוקר טוב, אפנן.
בוקר טוב, היי.
אני מתרגשת להיות כאן היום. אנחנו נציג את עצמנו ונספר על מה אנחנו פה מתכוונות לדבר היום. אז אני יעל דביר, אני מרפאה בעיסוק. אני מנהלת של הריפוי בעיסוק בהתפתחות הילד במכבי במחוז צפון. אני במרפאה בעיסוק כבר 20 שנה, מנהלת את התחום כבר 9 שנים. ואני, כדי לסבר את האוזן ולספר על כמות המרפאים בעיסוק שיש במחוז צפון, אז יש לנו כ-30 מרפאות בעיסוק, שכירות בעיקרן ועצמאיות יחידה. ועוד כ-90 מרפאות בעיסוק בכל המחוז, גם עצמאיות, גם בתוך מכונים, שנמצאים אצלנו בעצם בהתקשרות ישירה. ואפנן, תציגי את עצמך.
אני אפנן, אני מרפאה בעיסוק עצמאית, אני עצמאית בשני מקומות, אני עובדת בקליניקה פרטית שלי באקו, ואני עובדת עוד יומיים ביחידה להתפתחות הילד בנעריה. וואו, גדלנו מאוד.
גדלנו והתרחבנו, ואני מאוד עסוקה במה זה להיות עצמאית במכבי. ומה שאנחנו נעשה היום בפודקאסט, אנחנו ננסה להבין מה זה אומר להיות עצמאית במכבי, בעיקר דרך החוויה האישית שלך, אפנן, דרך העשייה הטיפולית שלך. ואני יכולה להגיד שאני מאוד עסוקה בשירות, כי השירות הוא שירות רחב, שנותן מענה מונגש בעצם בפריפריה לכל מי שצריך. אז הדברים שאני מאוד עסוקה בהם בעבודה מול העצמאים, זה קודם כל איך לייצר תחושת שייכות. כי הרבה פעמים שעובדים לבד ורחוק, אז צריך להרגיש שאתה שייך לארגון. אלה האתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים, עם הרבה השתלמויות, עם קשר אישי, הרבה הדרכה שצריך. אני חושבת שאולי את יכולה לספר אפילו על איזושהי כתובת מקצועית שהיינו עבורך.
אני הכי מזדהה עם מה שאת אומרת, כי אני עוד הייתי שם כשהיו מעט מאוד עצמאים בקהילה, ואני רואה איך בעצם אנחנו גודלים ומתרחבים. מכבי מספקים לי איזושהי מעטפת גם מקצועית, שהיא לא מבוטלת בכלל. אני לא מרגישה לבד. זה הדבר הכי קשה בלנהל קליניקה פרטית בעצם. זה שוחק.
למה את מתכוונת, אפנן, כשזה הכי קשה? יש לך איזושהי דוגמה לתת?
יש אחריות מאוד גדולה. אתה מנהל מספר גדול של מקרים, ובעצם הרבה פעמים הדברים דורשים איזושהי התערבות מעבר לריפוי בעיסוק. אתה צריך עוד עין מקצועית לראות ולאבחן. לפעמים אתה צריך ייעוץ של עוד אפילו מרפא בעיסוק שיחשוב יחד איתך איך היית מנהל את המקרה הזה. ואני חושבת שזה קורה לי לא מעט במכבי. יוצא שהרבה אני מתייעצת איתך, אני מתייעצת עם מרפאות בעיסוק איתי ביחידה, אני מתייעצת עם מנהלי, עם רופאים ביחידות.
את יודעת, אפנן, קפצנו מהר מהר לספר מה זה, אבל בוא נחזור אפילו אחורה. בעצם התחלת לעבוד כעצמאית לפני שאני הגעתי למכבי. איך התגלגלת לעבוד כעצמאית?
וואי. טוב, זה קרה לפני המון שנים. אני עצמאית כבר עם מכבי 14 שנה. זה התחיל בכלל שהייתי שכירה במקום אחר. הייתי רק עם בעלי, בלי ילדים, עבדתי המון שעות, עשיתי שעות נוספות, והאמת שהסתכרתי בשכר מינימום.
בעיה שאנחנו מכירים היטב.
כן, והאמת שזה לא הפריע לי, הייתי צעירה, למדתי, עד שהפכתי להיות אימא, ובעצם הבנתי שזה לא יכול להמשיך ככה, כי המשכורת שלי בקושי יכולה לחסות את המעון של הבת שלי. והשעות התובעניות של שעות נוספות, והמון אחרי צהריים, וזה לא התאים לי יותר. וחשבתי שאני רוצה משהו עם דרגות חופש יותר גדולות. ואז התחלתי, אמרתי, אני אבנה לעצמי קליניקה. בניתי לעצמי קליניקה, נכון. זה דרש ממני ככה שנה באמת להתארגן ולמצוא מקום והכל. ובעצם היה לי הסכם עם ארגון אחר ולא הייתי מרוצה. ואז כאילו אמרתי, אני אפנה לעוד ארגון. פניתי למכבי והאמת שכאילו קיבלו אותי בזרועות פתוחות. והדבר שהיה לי הכי משמעותי זה המשפחתיות שבזה. בעצם יש לי את הטלפונים של כל הגורמים מסביב. אני לא לבד, אני פשוט כל הזמן יש לי מי להתייעץ, גם במקרים הכי קטנים וגם במקרים הכי מסובכים, וגם דברים שדורשים SOS טיפול מיידי, תמיד יש מישהו שיכול לענות ולהיות אוזן קשבת ולכוון.
את מדברת, אפנן, הרבה על צורך בהתייעצויות ובחשיבה. עם איזה דילמות את מתמודדת כעצמאית?
עם המון דילמות, בעיקר עם הילדים היותר מורכבים שמגיעים, שבעצם המון פעמים יכול להיות שריפוי ביסוק הוא לא, הוא לא המענה שהילד צריך. ויכול להיות שהילד הזה צריך קודם כל לעבור איזשהו טיפול, לדוגמה רגשי, ואחרי זה לעבור לריפוי בעיסוק.
יש לך איזה דוגמה של ילד?
או צריך אחד הורים במקביל, או יש לי המון דוגמאות. גם לפעמים, את יודעת, אנשים פונים בפנייה ישירה של טיפול קל, ואתה מגלה דברים יותר מורכבים, ואתה צריך עוד אנשים. אז יצא שקיבלתי ילד צעיר, ואחרי 2-3 פגישות הרגשתי בעצם שיש שם עניינים יותר מורכבים מאשר מוטוריקה עדינה, והתחלתי לחשוד לכיוון תקשורת, ובעצם מיד התכתבתי עם הרופאה של היחידה, עשו עליו ישיבת צוות, דיברתי עם הרופא בקהילה, הפנה אותו להתפתחות הילד, וקיבל את בעצם עבר את האבחונים שהוא היה צריך לעבור, והוא מטופל במעטפת יותר רחבה ויותר מקיפה, והוא מקבל את המענה שהוא צריך, ואני בתוך זה לא לבד. אני הולכת לישון בלילה בראש יותר שקט.
אני חושבת שהתחושה של הלא לבד היא תחושה מאוד דומיננטית שאת מספרת. ואני רוצה עוד לשאול אותך, כי היום את אפנן שיתפת אותנו בהתחלה, שיש לך 21 שנים של ניסיון. עכשיו, אני יכולה להעיד עלייך, את כמובן לא תעידי על עצמך, שאת מרפאה בעיסוק סופר מקצועית. יש לך מוניטין, אומרים את השם שלך, אפנן חטיב, וככה יודעים שאומרים מותג. יש שם מקצועיות, ושמחזיקה באמת את השם. ואת עדיין בוחרת לעבוד במכבי. אז תספרי לי על הבחירה הזו
תראי,
שלך.
תראי, אני נכנסתי למכבי בשביל ביטחון כלכלי. אמרתי את זה, רציתי מקום שייתן לי, שייתן לי בעצם גם מענה מקצועי וגם כלכלי. ואני חושבת שמכבי מספק לי גם וגם. תקשיבי, אני לא צריכה לדאוג לקבוע לילדים. אני לא צריכה לנהל רשימות המתנה. אני עובדת מול כל מיני מערכות שמכבי מפתחים משנה לשנה. את תדברי יותר טוב ממני על מוקד מאיה, למשל, שהוא איכות חיים לחלוטין. אני כבר כמה שנים הפסקתי לסובב עם מחברת של רשימות המתנה, שזה מבחינתי.
זאת הזדמנות לספר מה זה מוקד מאיה. מוקד מאיה זה איזשהו פרויקט חדש שהתחיל בעקבות צורך של מרפאים בעיסוק עצמאי מהשטח, שסיפרו על כמה זה מורכב להתעסק בכל העבודה הבירוקרטית מסביב לטיפול. ומכבי הרימו את הכפפה, ובנו מערך שלם של מוקד ארצי, שבעצם משבץ למטפלים את הטיפולים. בעצם, אם אני אסביר, אז אפנן, כשמתפנה שעה לטיפול, היום זה כרוך בלשלוח מייל עם השעה שמתפנה והתאריך למוקד, והמוקד הוא זה שמשבץ עבורך את הטיפול.
נכון, והוא לא רק משבץ לי את הטיפול, הוא גם שולח לי התחייבות, ואז התחייבות כאילו כמו טופס 17, שבעצם מבטיח את הכסף עבור הטיפולים, ובעצם זה חוסך המון שעות של שיחות טלפון, של לנסות לתאם את השעה עם המשפחה הזאת או המשפחה האחרת, וזה... זה נותן שקט.
אני חושבת שאחד הדברים, אחד הדברים שאני שמעתי לאורך השנים מהעצמאים בשטח, זה היה כמה זה קשה ללכת לישון, כשאתה יודע שברשימת ההמתנה מחכים לך 20-30 משפחות.
נכון.
ובעצם, אותה מרפאה בעיסוק עצמאית לא יודעת שאותה משפחות גם מחכות אצל המרפאה בעיסוק העצמאית האי והנוספת. זאת אומרת, אני חושבת על העומס ועל הכובד האחריות שבעצם ירד מהכתפיים של עצמאיות ברגע שיש
יש
מוקד.
יש משהו בלהיות עצמאי בארגון, שבעצם אתה נהנה מכל הטוב של ארגון, אוקיי? ועדיין יש לך את דרגות החופש שלך. בטיפול, בסוגי הטיפול, נגיד, אני יכולה להחליט שילד סיים מכסה טיפולית, ואני חושבת שהוא מתאים להיות בטיפול קבוצתי, ומספיק שאני כותבת בקשה, ומיד מאשרים לי, והילד יעבור לטיפול קבוצתי. אני חושבת שיש משהו בראייה הכללית, שזה גם רואה את המטופל בעצם, אבל גם רואה אותך כמטפל, סומך עליך, נותן לך את הדרגות חופש להחליט איך להתנהל בתוך טיפול, ובנוסף לזה יש לי בעצם עוד דברים שמחזיקים אותי במכבי, נגיד רישומה רפואית, שזה דבר שהוא כל כך חשוב. אתה מסיים טיפול, אתה צריך לתעד את הטיפול הזה, אתה צריך לשמור את הטיפולים 5 שנים אחרי שהילד מלאו לו 18, 7 שנים אחרי שמלאו לו 18, עד גיל 25, להתיישנות בעצם, בסדר? ואני לא צריכה לא לקנות שום אפליקציה של רישום רפואי, או אני בעצם כותבת בתוך הקליקס.
וגם לא לשמור את הארכיון בעצם.
אין לי ארכיון כבר כמה שנים טובות.
אוקיי.
פיניתי את המקום לטובת דברים אחרים כיפים שאפשר להנות מהם בטיפול. ובנוסף לזה, יש לי בעצם תיק איחוד, שאני יכולה לראות מה הילד עבר לאורך השנים, איפה הוא היה, מי בדק אותו, איזה רקע רפואי יש לו. אפילו אם יש לו אלרגיה, זה יופיע בתיק. ובעצם זה מאפשר לי לקבל כל ילד מהארץ, מכל מקום, ועדיין כאילו לדעת עליו מבחינה רפואית הכל.
אני חושבת שאחד הדברים שאת אומרת, אם אני אחבר אותם לתחילת השיחה שלנו, זה עוד פעם הלא להיות לבד.
נכון.
ברגע שיש תיק אחוד ובעצם אפשר לראות את כל המידע הרפואי של הילד, אם הוא יצא קליני תקשורת אצל רופא התפתחותי או אצל רופאים אחרים, בעצם אפשר לראות ועדיין להרגיש שאת חלק נכון. מצוות, כי אני שומעת שזה צורך, אני שומעת את זה גם ממך וגם מהרבה מעצמאים, שעל להיות לבד ולהיות שייך, הם ככה תמות שמאוד מאוד מעסיקות.
נכון. יש לי עכשיו בדיוק מקרה שמתנהל בקליניקה בעצם, של ילד שעבר מאזור אחר בארץ לצפון, והוא היה בסיאו של תהליך אבחוני, ובעצם אני בקשר ישיר עם כל הגורמים שטיפלו בו באזור האחר. ומבחינתו הוא כמבוטח בארגון, יש לו המשכיות.
אני יודעת על מי את מדברת.
כן.
אני חושבת שזה יתגלגל, אולי זה אפילו מעניין יהיה לספר את זה פה בפודקאסט. הוא ילד שהגיע אליי ממחוז אחר, ובעצם נכון. המנהלת של הריפוי בעיסוק במחוז אחר, העבירה לי במייל את הבקשה שמדובר פה בילד שנמצא בסיכון.
נכון.
כי יש קשיים מורכבים, והמשפחה עוד לא ממש רוצה לשים אותו במעון יהודי לו, שמתאים לצרכים שלו, ובעצם ממחוז השרון לדעתי הם עברו, למחוז הצפון, לתקופה של מספר חודשים לגור אצל הסבתא.
נכון.
והייתה דאגה גדולה סביב הילד הזה. ודרכי בעצם יכולתי לנתב אותם אלייך, ובעצם לתת את המענה, ושהמשפחה הזאת תישאר מוחזקת גם במעבר בין המחוזות, עד שהם יחזרו לבית המגורים שלהם חזרה.
ואת יודעת, אני חושבת שזה אחד המקרים, נגיד שלאחרונה כן חשבתי עליו. כי נגיד, זה אחד המקרים שנותן נחת. אתה רואה, נגיד, שילד צעיר כזה שהיה, הרי אתה לא בא למקצוע בריאותי, בסדר? מריק. אתה בא כי אתה רוצה לתרום ולעזור ולקדם, אוקיי? ובעצם זה אחד המקרים שאתה יכול לבוא בלילה לישון ולהגיד, וואי, זה ילד שהיום עשיתי איתו משהו משמעותי, הוא יכל לחכות פה חצי שנה, בעצם חצי שנה היא משמעותית בגיל שלו, אוקיי? והוא פשוט פורח בטיפול, וזה משמח אותי ומשמח אותם.
זה מרגש. נכון? אני מתרגשת איתך, אני נכון? שומעת ואני רואה את ההתלהבות ואת ההתרגשות.
נכון. נכון.
ויש משהו מאוד משמעותי שאת מספרת על החוויה שלך, איך זה לעבוד כעצמאית אצלנו במכבי.
את יודעת, ועוד דבר שהוא מאוד חשוב, נניח שהילד הזה עובר חזרה למחוז שלו, אז אני עדיין דרך פלטפורמה של מכבי, שהיא שזורה בתוך המחשב שלי, אני יכולה לעשות איתם טיפולים מרחוק, ועדיין לשמר את הקשר לפרק זמן הנחוץ, עד שהם באמת ממשיכים את הטיפול במחוז שלהם.
אז רגע, אני חייבת לעצור אותך, אפנן, עם הרבה מאוד גאוות יחידה על כל הנושא של הטיפול מרחוק. אנחנו התחלנו במכבי את העבודה על טיפול מרחוק שנה לפני שהגיעה הקורונה. ואני חושבת שההטמעה שלנו והאפשרות לתמוך בפלטפורמה בתחילת הקורונה, ממש חודש ראשון אחרי התארגנות של הקורונה, יצאנו כבר, אם בהתחלה היה תוכנת וויבקס, בהמשך השתדרגנו לזום דרך הקליקס, דרך הרשומה הרפואית, ואני חושבת שאפשרנו גם לעצמאים מצד אחד את הביטחון הכלכלי, כי קיבלתי המון המון שיחות טלפון, אבל מה אני עושה? אין לי הכנסה. ומצד שני, שהוא מאוד מאוד חשוב, הצלחנו לשמר את הרצף הטיפולי עם המשפחות, שדווקא בזמן הזה, היו צריכות אותנו יותר מהכל.
ואני יכולה להגיד לך גם ברובד המקצועי בעניין הזה, שנגיד ששמעתי פעם ראשונה טיפול מרחוק, כאילו, מה זה קשור לריפוי בעיסוק, אמרתי לעצמי.
איך עושים את הדבר
עושים
הזה?
ואני חושבת שנגיד, נהניתי מהארגון בעוד דבר, שבעצם הם אפשרו לי המון קורסים, גם אונליין וגם, כאילו, ישרים, ובעצם אני היום משתמשת בזה באופן שוטף בעבודה שלי.
הייתה לנו מטרה בעצם בזמן מאוד קצר, באמת למדנו את זה תוך כדי תנועה, ממש פיתחנו דאטה שלמה של טיפול מרחוק, תוך כדי תנועה, כי היינו חייבים לתת מענה מהיר ואונליין, גם לסחירים וגם לעצמאים, כדי להמשיך לקיים ולתת את המענה למשפחות. אפנן, קודם כל היה לי מאוד נעים לדבר איתך.
אוי,
ככה לשמוע את זה ממקום מאוד אותנטי שלך. ושמענו הרבה דברים על איך זה להיות עצמאית במכבי. אני שמעתי בעיקר את התחושה של הלא להיות לבד, את המעטפת המקצועית שיש. אני חושבת שזה היה מרכיב מאוד משמעותי. את רוצה ככה לסכם
כן.
את הדברים העיקריים?
אני חושבת שזו עבודה שהיא מאוד מאוזנת ומאזנת. היא בעצם מספקת איזשהו ביטחון כלכלי טוב. אני מקבלת תעריף מכובד על הטיפולים שהם מכבדים את המקצוע, מכבדים את המטפל, ובעצם אני מקבלת ליווי מקצועי. אני לא לבד. ויש לי דרגות חופש לקבוע את שעות עבודה שלי ואת ימי העבודה, ואני חושבת שהשילוב הזה שאני עושה בעבודה שלי, בין עבודה ביחידה ובין עבודה בכלל בקליניקה, זה עושה לי ממש טוב מהבחינה הזאת, וזה נותן לי כוח להמשיך לעבוד עוד ועוד.
זה מאוד שמח. אני חושבת שכמנהלת התחום, אני יכולה להגיד שאנחנו עסוקים גם איך לתת מענה אדמיניסטרטיבי בירוקרטי שיקל כמה שיותר על הצרכים של העצמאים, וגם איך לתת מענה אנושי, הדרכתי ועוטף, כדי שבאמת תהיה חוויה שישמור אותם. אני חושבת שהיה כל כך יפה לשמוע שכל כך הרבה שנים את במקצוע עצמאית של שעובדת איתנו כבר 14 שנה, ואני שומעת את התשוקה ואת השמחה שלך, ואני שמחה שאפשר לארוז את זה מכל הצדדים, ואני בטוחה שהרבה ילדים ומשפחות ימשיכו ליהנות ממך. אז תודה, אפנן.
תודה לך.
ותודה רבה לכם שהצטרפתם לסדרת הפודקאסטים של מכבי. ואם יש נושאים נוספים שתרצו לשמוע עליהם, תכתבו לנו באתר להתפתחות הילד. נתראה לנו בפרק הבא.